כאן עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
פעם השבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי.
הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מדיניות הסמים של הממשלה, שקובעת בעיקר שאסור לתת לשטייניץ להיות אחראי על המנש, כי הוא רגיש ללקטוז, אז הוא תמיד מביא שוקולד חרובים. אבל יש לה גם עוד אלמנטים שנוגעים להפללה של המון אנשים שמשתמשים בסמים. עכשיו, תראו, צריך להגיד כבר עכשיו, גם לי יצא לעשן סמים כמה פעמים. לי אישית זה לא כל כך התאים, זה פשוט מכניס אותי לחרדות. אני מעשן שתי שחטות ונהיה הלום קרב. אני נזכר בלבנון, אני לא הייתי שם בכלל. חוויה מאוד מאוד קשה, באמת פעם אחת ישנתי והייתי בטוח שאין לי יותר את הכיוון אחורה. ישר יש, ימינה יש, שמאלה יש, זהו, אין אחורה, התבטל. אבל עדיין, ישנתי כמה פעמים בתיכון וכמה פעמים אחרי צבא, זה גם הזמן להגיד ששיקרתי בנושא במיונים שלי לחיל המודיעין, במה שנחשב עד היום למחדל המודיעיני הכבד ביותר מאז מלחמת יום כיפור. אבל חוץ ממני, יש המון ישראלים שנהנים מעישון סמים. הרבה מאוד אפילו.
כ-18,000 תיקים פליליים נפתחים כל שנה בגין עבירות שקשורות בקנאביס. 70% מהם, כלומר, בערך 12,500 תיקים פליליים, נפתחים על החזקה לצריכה עצמית. כלומר, אנשים שישנו ג'וינט והפכו לעבריינים עם קטן פלילי.
בארץ, על פי הערכות, כ-70,000 איש מגדלי קנאביס בבית, לשימוש אישי.
לפי סקר של הרשות למלחמה בסמים, 27% מהישראלים, רבע, יותר מרבע מהישראלים, צרכו קנאביס לפחות פעם אחת ב-2016. 1-4. וזה אלה שהודו.
כן, מעניין מי אלה שלא הודו. אני חושד בבחור שמדבר לאט כל יום ב-11 בלילה. כנראה שמגיש החדשות לסטלנים, הבן אדם שכל יום במשך שנים מתווך אקטואליה לאנשים שלא יכולים להתמודד עם החרדה שבמהדורה של 8, כנראה שהוא. מה זה? אני מת על גיא זוהר, אבל הוא עוד שנייה מראיין חבר, באמת. בוא נראה מה קורה בשווקים, ערב טוב לצחי. הצחי הילד זין. הזוהר, וואי איזה יום מבאס בשווקים. תקשיב, זה בבילון, אחי, זה פאקינג בבילון. אבל מה שיותר חשוב להבין זה שהרבה אנשים בישראל נהנים מלעשן קנאביס, וזאת למרות ההצלחה המטורפת של קמפיין היי בנטורל מלפני עשור.
חושבים שסמים זה לא לעניין? שימו עליכם את קיליוני היי בנטורל, הניתנים לרכישה בבאג, בצומת ספרים ובארומה ישראל.
כן, אני זוכר שכולם הסתובבו עם הקיליונים האלה. בכלל, עד היום זה ידוע שמסיבה טובה צריכה שיהיו בשני דברים. עשרות אנשים עם פרצוף גנרי שמרגישים צורך לציין בפני כולם את המצב התודעתי שלהם בלי שאף אחד שאל, ורון שובל. עכשיו, כבר שנים שכולנו מדברים על כמה אבסורדי זה שכל כך הרבה אנשים משתמשים במשהו שמוגדר לא חוקי, בלי שהם יפגעו באף אחד ומסתכנים בהליך פלילי. רק בחצי הראשון של 2018 נעצרו יותר מ-10,000 אנשים על החזקת סם לצריכה אישית. לקח להם את כל החצי השני של השנה למצוא איך יוצאים מתחנת המשטרה. אלפי בני אדם שנעצרו בגלל שישנו ג'וינט, זה גנוב. והיום יותר ויותר מדינות מבינות את זה. חלק ממדינות ארצות הברית, אוסטרליה, ספרד, בלגיה, פורטוגל, בג'מייקה נכנסה לתוקף מדיניות אי הפללה כבר ב-2015, מה שחשף את הג'מייקנים לראשונה לצמח הקנאביס המסקרן והלא מוכר להם. אגב, לא התלהבו בכלל. וגם בישראל, השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, הודיע לאחרונה על שינוי מדיניות לכיוון אי הפללה.
שינוי כיוון דרמטי באכיפה נגד משתמשי הסמים הקלים בישראל. השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, הודיע היום על אכיפה מקלה במקום רישום פלילי לצרכני הקנאביס.
עוברים לאי הפללה באחריות.
בעבירה הראשונה של משתמש בגיר שיתפס בציבור, יוטל קנס של 1,000 שקלים. בפעם השנייה שיתפס, יוכפל הכנס ל-2,000. בפעם השלישית הוא יידרש לטיפול במסגרת של הסדר מותנה, כלומר, סגירת התיק תותנה בהתנדבות בעל סם או בעמותה אחרת שעוסקת בסמים, ואילו בעבירה הרביעית יתנהל נגד המשתמש טיפול במישור הפלילי המלא.
ותגיד שנייה, בעבירה החמישית הוא יסיים כבר גלגל את הג'וינט הזה שעובד על איזה חדש? מה קורה? שמישהו ייתן שם כבר איזה לק, אלוהים הנראים. כל השולחן פירורים, תתאפס על עצמך. ומה זה המדיניות היא הפללה מאפנה הזאת? פעמיים מקבלים כנסות, בפעם השלישית מתנדבים באלסם, ובפעם הרביעית יש הפללה? זה לא אי הפללה, זה פשוט הפללה שאתה משלם עליה כסף. אם הרעיון הוא להפסיק להתייחס למריחואנה כאל דבר כל כך שלילי, ולתת לאנשים בוגרים את החופש לבחור אם לעשן את זה או לא, אז בשביל מה להשאיר את ההליך הפלילי? לקנוס בכל כך הרבה כסף ולשלוח אותם להתנדב באלסם עם ילדים בני 17 שעושים שם מחויבות אישית? הרי אתם יודעים שהם יקנו מהילדים האלה סמים, אז מה עשינו בזה? ואגב אלסם, גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, שהחליט על הרפורמה, הוא היה יושב ראש על סם פעם, אז אתם מבינים לבד מה זה אומר. כן, הוא מכיר אישית את רון שובל, אני חושב, כנראה. וגם, המדיניות שלו מושפעת מאוד מהדעה הממש שמרנית שיש לו לגבי סמים.
אם השתכנענו שההפללה היא לא הדרך בסופו של דבר, למה שומרים את הדבר הזה בסוף? למה לא להעלים אותו לגמרי ולהגיד, כנסות אז כנסות?
הנורמה החברתית לגבי סמים היא שזה דבר פסול. אנחנו רוצים שהציבור יבין את שהנורמה הזאת היא נורמה פסולה.
ברמה אישית, למה היה לך כל כך קשה לעשות את השינוי הזה אחרי שכולם מסביבך כבר הבינו שזה נדרש? למה קח לך כל כך הרבה זמן?
קודם כל הוא עדיין קשה, ואני חייב להגיד שגם בלילה האחרון, לפני מסיבת העיתונאים, מאוד התייסרתי והיו לי מחשבות
למה,
לחזור.
למה?
קודם כל, יכולת לקחת שחטה, זה כנראה עוזר לך להירדף, לא רוצה זה. דבר שני, איך אתה יכול להגיד, הנורמה החברתית לגבי סמים היא שזה דבר פסול, ואז להגיד באותו משפט, אנחנו רוצים שהציבור יבין שהנורמה הזאת היא נורמה פסולה. תן לי לנסות להבין את הטיעון שלך. הציבור בעד סמים, וצריך לשכנע אותו להיות נגד סמים, כי הציבור נגד סמים? איך אתה בצד שמתנגד לסמים ועדיין מצליח להיות הדובר הכי לא קוהרנטי בדיון? בדיוק עד כמה אתה היי בנטורל, גלעד? ואיזו מין עמדה זאת שצריך לכפות את הנורמה הציבורית רק כי היא הנורמה הציבורית? או שתגייס טיעונים ענייניים בעד ונגד משהו, או שלא תכפה אותו באלימות על אנשים. באמת, אני בספק אם אפשר למצוא פוליטיקאי עם טיעון יותר שטחי בנושא של סמים קלים, מאשר הציבור צריך להבין שהנורמה הזאת היא נורמה פסולה.
לגליזציה של סמים קלים, כן או לא?
לא.
למה?
כי אני נגד זה, זה לא חוקי.
יאיר, נכון, תמיד, תמיד יש את יאיר, נכון, אבל אוקיי, זה כנראה עשי, לא יכול להיות פוליטיקאי עם טיעון יותר גרוע מאשר הציבור צריך להבין שהנורמה הזאת פסולה, או אני נגד לגליזציה כי זה לא חוקי, אין סיכוי.
היא הפללה טובה אך ורק לעבריינים, כי הסמים האלה מגיעים לפה בדרך לא דרך, אני גם יש לי אחריות על הציבור, אני לא רוצה שהוא ישן שום דבר שעבר בטוסיק של בדוי רגע קודם לכן.
אורן חזה, נכון, אני מקום חזה. כל הזמן שוכח. אני לא יודע אפילו איך להתחיל להתמודד עם הטיעון הזה שזרקת לפה, אורן. קודם כל, אתה לא יכול להגיד את המילים אחריות וטוסיק באותו משפט. זה מעולם לא נאמר ביחד, אף פעם על ידי אף אחד. אולי פרוקטולוג, מתישהו. שהיה בחדר מיון, נגיד, ומישהו הגיע עם פציעה בחלק התחתון, והיה בלבול לגבי מי צריך לטפל בו, והפרוקטולוג אמר, אני מצטער חברים, אבל בתור הפרוקטולוג התורן, יש לי אחריות על הטוסיק הזה. אבל חוץ מזה, אף אחד, אף פעם. עכשיו, אם נשים בצד את הדעות של יאיר לפיד ואורן חזן, ונחזור לשר לביטחון פנים, אנחנו מבינים שהרפורמה שהוא מציע היא כאילו היא הפללה, אבל באמת במובן הכי צר ורק מתוכן שיש. זה שינוי קוסמטי ולא מהותי, שעדיין מגדיר מאות אלפי אנשים כעבריינים, שחשופים לכנסות כבדים ומעצרים, רק כי גלעד ארדן מפחד מהנורמה. ואגב, בתור מי שהיה יושב ראש אלסם, הייתי מצפה שהוא יכיר את הסכנות של לחץ חברתי, כי זה רק הדבר שהם הכי אוהבים לדבר עליו בעולם. ותקשיבו, שיהיה ברור, אני לא כופר בזה שלמדינה יש אחריות כלפי אנשים שמתמכרים לסמים, מכל סוג, אבל התפיסה שגלעד ארדן מייצג אומרת שכל מי שמשתמש הוא בהכרח מחור, וכל מי שמחור צריך להילחם בו. ויש בעולם מי שמחזיקים בתפיסות קצת יותר מורכבות, כמו נגיד הפורטוגלים, שהמודל שלהם מאוד מעניין גם באופן שהוא מאפשר לאנשים לעשן מריחואנה, וגם באופן שבו הוא מטפל במכורים לסמים אחרים.
בפורטוגל הסמים אינם חוקיים, כל מי שמשתמש בסמים עובר על החוק, אבל מה קורה כששוטר תופס תופס אותך עם חומרים אסורים? כאן קיימים שני מסלולים, מסלול החטא ומסלול הפשע. על פי המודל הפורטוגלי, לא תעמוד לדין אם ברשותך גרם אחד של הירואין, גרם אחד של MDMA או גרם של אמפטמינים, 2 גרם של קוקאין, 25 גרם של מריחואנה או 5 גרמים של חשיש. כמות כזאת תנתב אותך אל ועדה מיוחדת של משרד הבריאות, שתציע לך טיפול רפואי. אם תחרוג מהכמות הזו, תעבור אל מסלול הפשע, המסלול המשטרתי, שבסופו תעמוד לדין בגין עבירה פלילית.
טוב, אם תחרוג מהכמות הזאת, אני מקווה שהם בנו את המסלול המשטרתי בזיגזג, אחרת אני לא רואה איך אתה עובר אותו. אבל כל עוד אתה מתחת לכמות הזאת, כלומר, כנראה שאתה משתמש ולא סוחר, זה פתרון מעולה. כי בוועדות האלה יושב רופא ועובד סוציאלי ועורך דין, והם מדברים איתך ומבינים אם יש לך בעיה שמצריכה טיפול ועזרה, או שאפשר לשחרר אותך להמשיך הלאה בחייך. עכשיו נכון, זה עדיין לא פותר את הבעיה הספציפית שאורן חזן הציג. כל הנושא של הפזורה הבדואית והאיברים הפנימיים שלה נשאר בפורטוגל מופקר לחלוטין, נכון? אבל מעבר לזה, זאת שיטה הרבה יותר רגיונית ואנושית. ובפועל, אנשים שמעשנים מריחואנה כמעט ולא מגיעים לוועדות האלה. כי כל המערכת עצמה בפורטוגל כבר הבינה שהרוב הגדול של המשתמשים במריחואנה פשוט לא צריכים עזרה. זאת אומרת, אלא אם כן יש מישהו בוועדה שמתכוון לרדת לקנות OCB, פליז, 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 פליז. חוץ מזה, רוב המשתמשים ממש מסתדרים. כנ"ל אגב גם לגבי אנשים שמשתמשים מדי פעם בקוקאין או ב-MDMA בצורה אחראית, ואלה שלא מצליחים לשמור על האיזון הזה, גם להם השיטה הפורטוגלית רק עוזרת.
ב-1999, 1 מכל 100 איש בפורטוגל היה מכור להירואין. עשור לאחר מכן, המספר ירד ב-50%. בשנת 2007, 40 איש מכל מיליון בפורטוגל מתו משימוש בסמים. היום, כעבור עשור, רק 3 אנשים ממיליון. פחות מבהולנד, חלוצת הלגליזציה, פחות מבאנגליה ופחות מהממוצע באירופה.
ורק תחשבו על זה שבלי השינוי במדיניות, המכורים האלה היו מתים. ויותר גרוע, הם לא היו זוכים לראות את נטה מגיעה לפורטוגל ומנצחת את האירוויזיון. רק תחשבו על זה. ותראו, אפשר לדבר המון על המודל הפורטוגלי, שהוא מן הסתם לא מושלם, וגם על פתרונות אחרים, כמו לגליזציה מלאה של סמים קלים, או אולי לא רק של סמים קלים, יש המון פתרונות שצריך לדבר עליהם. אבל מה שבטוח זה שבשביל שאיזשהו פתרון יעבוד, אנחנו צריכים להתבגר מהתפיסה שסמים זה בהכרח דבר רע. אני יודע שיותר קשה להבין לבד איפה עובר הגבול, ומתי זה יותר מדי, ואיך להילחם בפיתוי. אני יודע את כל הדברים האלה. אני התנסיתי בשווארמה בעבר, בכמויות שבאמת אפילו לפי המודל הפורטוגלי הייתי עובר ישר למסלול הפלילי. אבל עם כל כמה שההתמודדויות האלה הן אולי קשות, יכול להיות שהן חלק מהחוויה האנושית הבוגרת, ואולי זה לא התפקיד של המדינה להעניש את מי שלא מצליח להתמודד עם הקשיים האלה, ולרדוף את מי שכן. אולי, אולי, רק אולי, התפקיד של המדינה הוא לדאוג לדבר אחד, שמה שאנחנו מעשנים לא היה הרגע בטוסיק של אדם בדואי, או טוסיק מכל מוצא אחר. תודה רבה, לילה טוב.
פעם השבוע, עם תום אהרון, כל חמישי ב-22:00 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.